מוציא שם רע, אז זה פרשה בדברים כ"ב. אנחנו בדרך כלל כשאנחנו אומרים מוציא שם רע, אז תודעתי, זה נדמה לי מחובר לנו עם העונש שיש לבעל שמוציא שם רע. דיינו, מוציא שם רע זה בעל ששיקר, שבא לבית דין ותבע את מה שתבע ונמצא שקרן, ואז משתים אליו את החיובים שלו. אבל האמת שבפרשה וגם בסוגיות אצלנו רואים שהביטוי הוא ביטוי כולל. הביטוי הוא ביטוי כולל לפרשה שיש לה שני אגפים. אפשרות אחת שהוא דיבר אמת ואז היא נסכלת. בפרשה זה כי כך איש אישה ובאה לה וסנאה ושם לה עלילות דברים והוציאה לה שם רע ואמר את האישה הזאת לקחתי ויקרא ולא ולא מצאתי דברים. אז התת פרשייה הראשונה זה כאילו זה שקר, זה הסנקציות שעושים עליו, ומיד אחרי זה ואם אמת היה הדבר הזה לא נמצאו ותולים לנערה והוציאו את הנערה על פתח בית אביה הוסקלו אנשי עירה באבנים ומתה וכו'. וזה האגף שזה נמצא אמת, ואנחנו נראה בהמשך השיעור שכבר הסוגיה בדף ממה אומרת את זה, שגם זה חלק מדין של מוציא שם רע, זה לא דיני עונשין רגילים, של מעבר לזה שיש פה דיני עונשין רגילים של אשת איש שזינתה, ועל פי ההלכה כמובן, בפשט הפסוקים יכולתי בכלל לחשוב שאין הכוונה דווקא לאשת איש הזינתה. אני קורא את הפסוקים שם, אני יכול לחשוב, לא נמצאו בתולים לנערה, מי שמתחתנת ולא נמצאו לבתולים, וזה סיבה מספקת לסקול אותה. ההלכה, התורה שבעל פה ודאי לא מפרשת את הפסוקים, ומדובר רק על שזינתה ביותה אשת איש, ובעדים והתראה על פי כל הכללים כדת וכדין. אבל זה לא אומר שזה הסיפור הרגיל של הנישה. זה עדיין במסגרת פרשה מיוחדת של מוציא שם רע. והגמרא בדף מ"ה עמוד א' אומרת, אמר רבא מוציא שם רע, כאמר שאני מוציא שם רע דחידושו, דהיינו נכנסה לחופה ולא נבהלה בעל מזינתה בחנק, ואילו מוציא שם רע בסקילה. זאת אומרת, אנחנו רואים שגם בצד של אמת זה חלק מפרשה של מוציא שם רע שיש בה חידוש, והכל ביחד זה הפרשה של מוציא שם רע עם החידושים שלה. ודאי שעיקר החידושים של מוציא שם רע זה בצד הזה, בכל זאת הסקילה היא כשלעצמה לא חידוש של מוציא שם רע. יש לנו, כפי שמתחיל בממדל עמוד למטה, דינים שונים בנערה המאורסה שזינתה, האם נסכלת ואיפה נסכלת וכו'. אבל בכל זאת יש משמעויות למוציא שם רע, ויש בזה איזשהו מכלול אחד שאני עליו רוצה לדבר בשיעור הזה. עכשיו, אני מזכיר שאנחנו בשיעור שעבר, שיעור על כנסות, אבל היה לנו שני כתבים בלוח שהכנסות היו ממוקמים ביניהם. צד אחד היה תביעות ממוניות שעסקות בפיצוי של התובע וזכויות של התובע, והצד האחר שהצגתי אותו כאילו כמשהו כקיצוניות שנייה זה עונשים כמו מיטות בדין ומלכות, שבהם אמרנו שאף אחד לא מפריח מזה, זה רק לפגוע במישהו, ובגלל שהתורה חושבת שמישהו מסוים הוא חייב להיענש, יש לבן דין חובה להעניש את אותו עבריין. ולא מדובר בכלל באיזושהי תביעה של מישהו, אף אחד לא ירוויח מזה. זה לא, הוא אנס ערווה, זה לא שהערווה תובעת אותו. הוא עשה עבירה, אבל זה שהוא עשה עבירה הוא צריך להיענש. וציינתי שיש על זה קצת סימני שאלה. על שני הכתבים של הלוח ציינתי שיש סימני שאלה, ואמרתי שבין השאר על הענישה יש אילו פיקפוקים על זה, בעיקר בהקשר של רוצח. שיש גישות, יש מקורות קצת שמראים שיקום לראות שם איזושהי תביעה אישית של הקורבן. אחד מהסימני שאלה על התפיסה הזאת זה מוציא שם רע, כי מוציא שם רע בהחלט כן מעלה איזשהו סימן שאלה על הדבר הזה. יש פה סקילה של נערה של אשת איש שזינתה, אבל בכל זאת זה הכל במסגרת מאוד מאוד מובהקת של תביעה, תביעה אישית של הבעל שמגיע לבית דין ותובע על זה שהיא זינתה תחתיו, ועל זה על הפגיעה בכריתת הברית איתו, שהוא מגלה שכריתת הברית מעיקרה נעשית על גבי בגידה. ויש פה בצורה מאוד מאוד מובהקת תביעה של הבעל. מה התוצאה של התביעה הזאת, אז יש שתי אפשרויות, בהתאם לימוד דבר אמת או שקר. אבל הכל חלק מסיפור שהוא מאוד מאוד מובהק, תביעה של הבעל. וזה בא לידי ביטוי בכל מיני הקשרים. אולי אחד המובהקים שבהם זה... איזה דף זה? זה... בדף ממפף עמוד א', זה הנושא של העדים. הבעל צריך להביא עדים. העדים על זה שהיא זינתה. אומרת הגמרא שאם העדים באו בלי שהוא אמר להם לבוא והם באו מעליהם, אז זה לא נקרא מוציא שם רע, ואנחנו לא נכנסים לפרשת מוציא שם רע. ורבי יהודה מציג דרישה עוד יותר מזה. רבי יהודה אומר שלא מספיק שהוא יגיד לעדים, הוא צריך אפילו לזכור את העדים. אז רבי יש בכלל דרישה שכירת העדים, שהוא ממש יש תנאי שהוא שילם להם כסף שהם יבואו. העדים הם שכירים שלו. זה עורר דיון מאוד מעניין בפוסקים. אני לא אקרא, ציטטתי פה את הקצות, זה קצות שאתם מכירים בעיקר את ההמשך שלו, לא את הקטע שציטטתי פה, אבל דיון חשוב בפוסקים, האם עד שנוטל שכר להעיד הוא קשר לעדות או לא, ואם לא, אז האם מדאורייתא או מדרבנן לא קשר, ומה קורה אם הוא לא סתם מקבל תשלום עבור על העדות שלו, אז הוא לא קיבל תשלום על העדות, יש מצווה להעיד, אבל מה קורה אם הוא לא סתם קיבל תשלום, אלא הוא קיבל תשלום מצד אחד, צד אחד שילם לו בשביל שיעיד. אז יש כאלה שאומרים, רגע, אם קיבלת שלום מצד אחד, אז הוא ודאי תעשו לגמרי מצד נוגע. יש לו את כל האינטרס שבעולם להעיד את העדות לטובת הצד הזה. והקצות מוכיח מהסוגיה שלנו, שלא, שעדות כזאת היא עדות קשרה. כי הנה אתה רואה שמדובר פה על עדים שהבעל שכר, והעדים האלה הם עדים קשרים, עד שהם יוזמו. אז יש כאלה שבאמת אומרים, לא, רבי יהודה לומד את הצורך בזכירות ושם לעלילות דברים, שזה בצד של בעל ששיקר. ושם זה עדים זכורים, אבל אם החינמי, אם הבעל דובר אמת והוא רק שכר את העדים, אז אם החינמי הם יהיו פסולים. אבל אז צריך לבדוק, רגע, אם העדים הם עדים פסולים, כי הם נזכרו, ואז הם יוזמו, אבל זה מפורש, זה ודאי נקבע, שאם העדים האלה יוזמו, אז הם נזכרים. עדים פסולים שהעידו שפלונית חייבת סקילה, ואז הם מוזמים, אז הם נזכרים. בפשטות לא, כי העדות שלהם לא הייתה עדות בכלל. אם הם יהיו פסולי עדות, אז העדות שלהם היא לא עדות, ולכן לא אמור להיות להם דין של קצ'ר זמר. לכן משמע שבאמת זה כן עדים עכשיו. בסדר, אנחנו לא עוסקים עכשיו בפסולי עדות, אבל יש פה יסוד שהוא די חזק, שהעדים האלה הם עדים של צד. זה בכלל שאלה מעניינת בדיני עדות. יש... דרך התפיסה הרגילה שלנו זה שהעדים הם לא באים מטעם צד, העדים באים מטעם האמת לבדין, ואין להם שום קשר לצד. תמיד יש צד שיש לו אינטרס לחפש את העדים המתאימים, אבל העדים הם לא מייצגים צד, הם מייצגים את האמת, את האמת שלהם בבדין. אלו סוגיות רואים ביטויים לתפיסה אחרת, שהעדים הם כן עדים של צד. פה זה נראה שכן, שבהגדרה העדים האלה הם עדים של צד, הבעל צריך להביא את העדים, הם בצורה מובהקת עדים של צד. זה נכון שהבעל מבחינתו הוא לא מצא בתולים, ואז כותב הרמב״ם, אז פשפשתי בדבר ומצאתי, והוא הצליח לחקור ולמצוא עדים שהיא באמת זינתה בפניהם בעדים והתראה, אז הוא הצליח למצוא תרחיש כזה, ואז העדים האלה נמצאים שקרנים ומוזמים. זה לאו דווקא אומר שהוא מבחינתו שיקר, הוא רק בא ומספר לדין מצאתי עדים, אבל מבחינתו לאו דווקא שקרן, הוא מצא עדים, ואחרי זה דבר שהעדים האלה מדי שקר. ובאמת השיטה המקובצת אומר במקור 2 שלא מספיק שהעדים הוזמו בשביל לחייב אותו, זה מפני שהעדים הוזמו לאו בר מלכותו, ואפשר שהאמת היו דבריו אלה שהעדים הוזמו, אבל לא הוכחשו. זאת אומרת, יכול להיות שאפילו זה נכון שהאישה זינתה, זה שהעדים הוזמו זה אומר שהם מדי שקר, זה לא אומר שהיא לא זינתה. לכך בעינן שיכחישו עצמו את דבריו הראשונים, שהוא בעצמו יגיד שהאמת שהוא יודע שהיא לא זינתה, או אולי אפילו האמת היא שכן היו... טוב, אז זה גם חידוש מאוד גדול, שיש משמעות בדיני עונשין, שאדם בעצם מודה לרעת עצמו. בדרך כלל אין אדם משים עצמו רשע, וזה לא יעזור בשביל לחייב אדם מלכות או כנס שהוא מודה. אז יוצא שזה עוד אחד מהחידושים שיש פה בפרשה. אבל בסדר, בכל אופן אנחנו רואים שהסיפור של העדים הם עדים של צד.
אבל לפי השתנות, בן אדם צריך להודות, לא עדים שיבואו ויגיד...
קודם כל צריך שהעדים יוזמו. זה בוודאי לא מספיק שהוא יודע. אבל הוא אומר, שאתה מקבל את זה, זה לא מספיק שהעדים הוא זמין, כי זה לא, כי מה זה אומר עליו? הוא צריך להודות שבעצם מה שהוא אמר היה לא נכון. מה? יכול להיות שאולי הצליחו לגרום לו לעשות את זה, שמתוך, שהצליחו להוביל אותו לכך בבית הדין, אבל באמת שאלה טובה. אמרתי, זה נכון, זה בהחלט חידוש גדול שיש, נכון, לכאורה לפי הכללים הרגילים לא יכולתי להסתמך על זה. זה בקנס פטור, וגם אדם לא נאמן לחייב את עצמו במלכות. איזה עוד פרשה בתורה עוסקת בבעל שתובע שאשתו זינתה?
סוטה.
זה מושך אותנו קצת להשוות את שתי הפרשות האלה, פרשת סוטה ופרשת מוציא שם רע. ויש באמת דומה ויש שונה. גם בסוטה, אז יש לנו תביעה אישית של הבעל, על זה שהוא מבחינתו אומר שהאישה לא עמדה בסטנדרטים שהוא ציב, שקוראים לזה כינוי. הוא עשה כינוי, והאישה לא נשמעה לכינוי, והיא בכל זאת נסתרה. ויש הרבה הלכות בסוטה שמראות שהסיפור של הכינוי הוא משמעותי מעבר לדינים הרגילים של אשת איש שזינתה. למשל, אדם יכול לקנות לאשתו על גברים אפילו על גברים שגם אם בתורת ודאי זינתה איתם, היא לא נאסרת עליו. למשל, הרמב״ם אומר את זה על שחוף, שזה ביאה באיבר מת. יכול להיות שהרמב״ם אומר שזה לא אוסר, שאשת איש שזינתה עם שחוף לא נאסרת בכך על בעלה, אבל אם בעלה קינה לה והיא נסתרה איתו, אז היא כן נאסרת עליו. זאת אומרת, הכינוי מעלה את הרף. הכינוי יוצר פה רף של תביעה אישית של הבעל, שהוא מעבר לדינים הרגילים של אשת איש שזינתה. יש גם דבר כזה לגבי שומרת יבם, יש כמה דוגמאות כאלה. יש גם סוגיה מעניינת בסוטה על מחילה, האם הבעל יכול למחול על הכינוי, יכול להיות שאפילו אחרי סתירה יש צד שהוא יכול למחול. אז מה דומה ומה שונה אלינו? במובן מסוים, סוטה זה קצת הפוך ממוציא שם רע. למה זה קצת הפוך? כי הם לא מדברים על אותם מקרים. סוטה מדובר על, על חשדות של הבעל. הבעל לא יודע שהיא זינתה, יש לו חשד שהיא זינתה. והתוצאה הטובה של הסיפור, אם יתגלה שהיא לא זינתה, היא שהתורה והמנגנון של ההשקיה משכין שלום בין איש לאשתו, והם חוזרים לחיות ביחד, שמחים ומאושרים, ונקטעה ונזרעה זרה. זה התוצאה במקרה הטוב. במקרה שלנו מדובר על ודאות, על בעל שטוען בוודאות שהיא זינתה ומביא עדים, והצד הטוב של הסיפור, דיינו שמתגלה שהיא לא זינתה, אומר שהבעל צריך להיענש. כאילו אנחנו באים אליו בטענות, כי הוא באמת בא בתביעה ודאית. עכשיו גם, לא רק זה שזה חשדות לעומת ודאות, אלא גם המקרים שדובר עליהם הם הפוכים. סוטה זה דין רק באישה שכבר חיה עם בעלה. יש הלכה שאומרת שחייב להיות מצב של קדמה שכיבת בעל לשכיבת בועל. אישה שטרם שימשה עם בעלה, אז אין לה דין שתייה של סוטה. במוציא שם רע לעומת זאת, מדובר דווקא על זנות שקדמה לשכיבת הבעל. מדובר דווקא על זנות של נערה בתולה שקדמה. ודאי שרק לפני שהיא חיה עם בעלה חיי אישות. זאת אומרת, זה ממש, יש בזה מה שאין בזה ולהפך. זה, המקרים הם די מנוגדים. אבל בכל זאת, יש דומה ונסביר גם את השוני. בשני המקרים האלה של סוטה ושל מוציא שם רע, אני חושב שיש יסוד דומה מבחינת האיסור שטובים את האישה עליו. אני מניח שיצא לחלקכם לשמוע, אני יודע, כל אחד מנסח את זה בצורות שלו, אבל האחרונים עסקו הרבה בזה שיש שני דינים באיסור אשת איש. שתי הלכות שונות. שיש דין באיסור אשת איש של איסור עריות. אשת איש היא ערווה כמו כל העריות. כמו שאחות זה ערווה ואמא זה ערווה, אז גם אשת איש זה סוג של ערווה. ממה נובעת הערווה הזאת? זה לא ערווה של קרבת משפחה, זה ערווה של קדושה. מצד זה שהעשרה כולה על נקי הקדש, זה כשלעצמו יוצר איסור, וזה איסור ערווה. אבל יש איסור אחר באשת איש, שהוא איסור שנובע מזה שאשתו של פלוני. יש כאלה שמדברים את זה למעין גזל, שאתה פוגע באשתו של אדם אחר. אז לא חייבים לקרוא לדמות את זה לגזל במובן הממוני. אני לא חושב שמדבר פה בקניין ממוני. אבל אף על פי כן, האיסור נובע מזה שהיא אשתו של אדם אחר. וזה שני דינים שונים שיש באיסור אשת איש. איזה משני הדינים האלה רלוונטי בסוטה? מה זאת אומרת אשת איש? מה? לא מצד הערווה, אלא מצד זה שאשתו של פלוני. האמת שמאוד יכול להיות ששני היסודות האלה הם באים לידי ביטוי, ויש שני יסודות שונים כבר בתוך הפרשה, אולי יש ונטמעה, ויש הוא מעלה בו מעל. רש"י בהתחלת הפרשה מדבר על שתי תביעות, האיש שלה והאיש הגבוה, הקדוש ברוך הוא. איש איש כי תפתה אשתו. אז רש"י מביא דרשת חז"ל שאיש איש זה להראות שיש שתי תביעות לגביה. אז יש, מאוד יכול להיות שיש שני יסודות, אבל בהחלט אחד מהיסודות המשמעותיים בפרשת סוטה, והמעריק בתשובה מפורסמת חשב שזה היסוד המרכזי, זה הוא מעלה בו מעל. ויצא לכם לראות פעם תשובת המעריק? על שאין דבר כזה, שאישה שלא ידע שאסור לזנות, אז זה לא אומר שהיא לא תיאסר על בעלה, כי העניין זה לא האיסור כלפי שמיה, אלא הוא מעלה בו מעל. היא בוודאי ידעה שהיא מועלת בו מעל, אם זה נהיה גבר אחר. אז אומר המעריג שמוקד מרכזי בפרשת סוטה ובאיסור אישה על בעלה זה הוא מעלה בו מעל מבין שני האיסורים האלה באשת איש. אגב, לגבי שני האיסורים האלה באשת איש, אז יש על זה המון מקורות. הבאתי פה במקור שלוש דוגמה לכל צד. מצד אחד הקטע הידוע בשיטה מקובצת שהייתה ואמינה שהיא תהיה אסורה אפילו לבעלה, שאפילו ביתר של אשת איש לבעלה עצמה יש איזושהי נעימה של חידוש, שזה ודאי מחזק את זה שהיא ערווה, שהיא בעיקרון מסורה על כל העולם, ולכן יש חידוש בזה שהיא מותרת לבעלה. צד שני, אבא אמינה במדרש תנאים בדברים, שיכול להיות שלא יהיה איסור זנות עם אשת איש במצב שאין שלום בינה לבין בעלה. דיין שכל האיסור נובע מזה שיש לה יחסים עם בעלה, והייתה אבא אמינה שאם הם לא ביחסי שלום, אז אולי אין איסור אשת איש אפילו לפני גט. זה אבא אמינה מבהילה מאוד. היא ודאי מחזקת את היסוד שהאיסור נובע מהקשר ביניהם. בסדר, זו שאלה כללית באשת איש. אז בסוטה אנחנו אומרים שהמוקד הוא, לפחות על הצד של מעלה בו מעל, אז המוקד הוא באמת האיסור של אשת איש, מצד זה שאשתו של פלוני, וזו תביעה שלו. עכשיו, בסוטה, מה שהאדם הזה תובע, זה שהוא חושד בה, יכול שמעלה בו מעל. אבל הוא לא בטוח בזה. והתביעה שלו זה סוג של תביעת שלום בית. הוא תובע מהכהן שישקה אותה וישקין שלום בית ביניהם במקרה הטוב. ואם לא, אז הם יצטרכו להיפרד והיא גם תמות. אבל זה מעין תביעה להשכנת שלום בית, שזה, התביעה הזאת להשכנת שלום בית היא אך ורק על בסיס חיים משותפים. לכן אמרנו שסוטה זה רק אחרי שהם חיו חיים משותפים. כי על הבסיס של חיים משותפים, אז הוא באמת יכול לתבוע השכנת שלום בית, אפילו על בסיס חשדות, וזה מה שקורה בסוטה. במוציא שם רע, אין את החיים המשותפים האלה, ואין מקום לתביעת שלום בית כזאת על בסיס חשדות. מה שכן יש במוציא שם רע, זה תביעה מאוד ייחודית, שהיא בהחלט קשורה לכל היסודות שאמרנו, זה תביעה על זנות כפגיעה בו, עם אופי מאוד ייחודי. הוא היה אמור לכרות איתה ברית ראשונים. התביעה היא תביעה על הבתולים שלה. בפשט הפרשה יכולתי לחשוב שזה על עצם הבתולים. וההלכה אומרת לי לא, היא ודאי צריכה לעשות מעשה חמור, מעשה בדרכת חומרה שמספיקה בשביל סקילה, אז ודאי שמדובר על זאת. אבל גם כשמדובר על זאת, מדובר על הבגידה בבעל. מדובר על הבגידה בבעל, ודווקא על הבגידה שלפני כריתת הברית. דהיינו שהם כבר קידש אותה, ואמורים להשלים את כריתת הברית בליל כלולות. והוא מגלה בליל הכלולות שהראשוניות הזאת בברית נפגמה, ושהיא זינתה תחתיו עוד לפני זה, הלילה שהיה אמור להיות, שהיא זינתה תחתיו עם תרמית, כאילו הלילה הזה שהיה אמור להיות ליל הכלולות שלו, והלילה של הראשוניות שלו איתה, הפך להיות לילה שבו הוא מגלה את שהיא בגדה בו עוד בתרמית. ועל זה הוא תובע אותה, על זה שהיא פגעה בו, ושלכן היא צריכה להנש, והוא תובע גם את בית אביה, ולכן היא נזכלת על בית אביה, הוא תובע את בית אביה על זה, על ראו גידולים שגידלתם. וקודם כל תדעו לכם גם שהזנות הזאת לא הייתה אצלי, אלא הייתה אצלכם, ולכן חשוב שהיא תסתכל על פתח בית אביה, ותראו את מה שיצא מכם, איזה חינוך נתתם, ומה האווירה בבית, ולכן זו תביעה שיש בה גם לבית אביה. אז זה הדומה והשונה בין מוציא שם רע לסוטה. רק הערה קטנה, שרבי אליעזר בן יעקב דורש, יש מחלוקת תנאים שהסוגיה בדף מבט מביאה, לפי רבי אליעזר בן יעקב, אז יש תנאי של בעילה. זאת אומרת, מוציא שם רע זה רק אם הוא כבר חי איתה. ולא עצם זה שאם הבעל, נגיד, כנס אותה, אבל עדיין לא, אבל הם עדיין לא שימשו. ואז הוא גילה והתחיל לחשוד ומצא עדים על זה שהיא זינתה. אז אומר רבי אליעזר בן יעקב שאין פה דין של מוציא שם רע. וזה הגיוני, זאת אומרת, רק כשהברית הוא שלמה בצורה מלאה לכריתת ברית, גם גופנית, אז הוא יכול לבוא ולטבוע, רגע, אני מגלה שזה היה בתרמית, ויש לו את התשתית לעשות את זה. אבל עדיין הזנות שמדובר עליו, זה דווקא הזנות של קדמה שכיבת בועל לשכיבת בעל, ולא קדמה שכיבת בעל לשכיבת בועל כמו בסוטה. זאת אומרת, רבי אליעזר בן יעקב לא מקרף את זה לסוטה. זה עדיין שני דברים הפוכים.
היא תמיד יכולה להיהרג מצד היא תמיד יכולה להיהרג כי יש איסור, כי יש חיוב סקילה של נערה מאורסה שזינתה, נכון, וזה דין שהוא לא רק מתחת פרשת מוציא שם. יש חידושים שאנחנו נדבר עליהם שהם במוציא שם גם על הצד של נמצא אמת,
אבל זה נכון שוודאי עיקר החידושים של מוציא שם למעשה זה ודאי על הצד של שקר, כי שם זה באמת דברים שאין לך מחוץ לפרשה של מוציא שם. אני רוצה לדבר קצת על שומרת יבם עכשיו, על היבאי על שומרת יבם פה, אבל אתה שואל אותי באופן כללי בגדרי איסור אשת איש מה יש לשומרת יבם? זו שאלה מעניינת. אני חושב שיש מקום לדבר בסוף עקרונית אפשר לדבר על שני הדברים. אפשר לדבר על זה ששני יסודות ברמה מוחלשת עדיין קיימים גם שם. אם תדבר על ומעלה במעל, אז תהיה שאלה מעניינת האם היא מזנה תחת היבם או תחת בעלה הראשון. אבל בסדר, יש הקשר מסוים של שומרת יבם שאני רוצה לדבר עליו כרגע. יש שתי בעיות מאוד מעניינות של הגמרא בממבב עמוד א'. אנחנו בממבב עמוד א', בשורות הרחבות, שורה 1, 2, 3, 4, 5, 6. שורות רחבות, שורה שישית. באי רבשי. מבב עמוד א', באי רבשי. יש בגמרא שתי בעיות, אחת נפשטת, הראשונה לא נפשטת והשנייה כן נפשטת. באי רבשי. הוציא שם רע על הנישואין הראשונים מהו? מפרש רשי על הנישואין הראשונים, כנסה ולא הוציא שם רע, וגרשה והחזירה. ואחר כך מוציא שם רע. לא מצאתי ביטולין לנישואין כמה. בסדר, אדם זינה, אדם הרס אישה, כנס אותה, שימשו, הוא מבחינתו, לדבריו, לא מצא ביטולין, אבל הוא לא הלך לבית דין והוציא שם רע, גירש אותה, ואז הוא חזר ונסע אותה עוד פעם לאישה, בלי שהתחתנה באמצע עם מישהו אחר, חזר ונסע אותה עוד פעם, ועכשיו בא ומוציא שם רע ואומר, בעצם לא מצאתי בפעם הראשונה, לא מצאתי לבטולין, ועכשיו גם מצאתי עדים שהיא זינתה אז. האם יש בזה דין של מוציא שם רע או לא? זה היבאי הראשונה של רבשי. על נישואי יחיב מהו? מה קורה אם אדם, אם אדם נשא אישה, או בוא נגיד, טוב, זה שאלה, האם האח הראשון נשא אותה או לא. בכל אופן, איך שלא יהיה, האח הראשון מת בלי ילדים, היבם, היא נפלה לפני היבם ליבום, והיבם אומר שבעצם הוא מגלה שהיא זינתה תחת אחיו. הוא אומר ש... יכול להיות שאפילו אומר לא מצאתי לבטולים, אבל הטענה שלו היא לא לזנות שהייתה בתקופת שמירת ה... בתקופת שהייתה שמרת יבם, אלא לזנות שהייתה בתקופת הרוסים של אחיו הראשון. האם על זה יש דין של מוצא שם רע? ואומרת הגמרא, פשוט מאחדה, דתני רבי יונה, את ביתי נתתי לאיש הזה, לזה ולא ליבם. אז יש דרשה מיוחדת לזה ולא ליבם, ולכן היבאיה הזאת נפשטת, והיבאיה הראשונה לא נפשטת. אז זה מאוד מעניין, היבאיות האלה, אני חושב. כי אנחנו ודאי מדברים על זה שאדם צריך לתבוע תביעה אישית שלו, על זה שהיא זינתה תחתיו. אנחנו לא מדברים על זה שעברה על איסור חור, של אשת איש, על איסור עריות חמור. זה לא הנושא שמעניין אותם. מה שמעניין אותם זה תביעה אישית שלו על זה שהיא זינתה תחתיו. אז מאוד מאוד מובנת ההלכה השנייה של הגמרא. האיש הזה ולא ליבם. זה בדיוק מה שאומרת הדרשה הזאת. את ביתי נתתי לאיש הזה. וכל הסיפור זה על תביעת בגידה שבאה מצד האיש הזה. ופה זה, הבגידה לא הייתה תחתיו. היא בגדה באחיו. אז לאיש הזה, לזה ולא ליבם. הוא לא היבם. אז היבם הוא לא מי שהיא זינתה תחתיו. היבם הוא לא האיש הזה. וכל הסיפור הוא על תביעה מאוד ייחודית של האיש הזה. אז מאוד מאוד מובנת לנו ההלכה לגבי שומרת יבם. אז מה בכל זאת, למה בכל זאת להסתפק בזה רב אשי? למה בכל זאת היה אחד להגיד שאפילו שומרת יבם אולי כן יהיה איזה דין של מוציא שם רע?
זה קשור להבנת ייבום?
מה?
יכול להיות זה קשור להבנת ייבום?
שמה?
אולי זה המשך של אותם...
אז אלעד אומר שהצעד להגיד שיהיה דין של מוציא שם רע ביבם זה קשור להבנה ביבום, שההבנה שבעצם אומר שהיבם הוא כן האיש הזה. את ביתי נתתי לאיש הזה, והאיש הזה הוא היבם. אמנם זה לא היבם עצמו אלא האח שלו, אבל היבם נכנס בנעליו של אחיו, והוא ממשיך את אחיו, ולכן בעצם היבם עונה על הגדרת האיש הזה. זו הייתה אבא אמינה של רבשי. אבל האבא אמינה הזאת נדחתה, הגמרא הביאה ברייתא שמכריעה, שאולי באופן כללי יכול להיות שהיסוד הזה יש לו כל מיני הוכחות מדיני ייבום כאלה ואחרות, אבל לפחות במוציא שם רע יש לנו רף גבוה של האיש הזה, של תביעה אישית, והיבם זה לא נחשב תביעה אישית עד כדי כך, ולכן היבם לא נחשב. ולכן את היבאי הזאת הכרענו. אבל יש היבאי אחרת שלא הכרענו. באי רבשי, מה לשון? ניסויים ראשונים. הוציא שם רע לניסויים הראשונים מהו. וזה היבאי שלא נפשטה. מה הסיפור פה בניסויים ראשונים? ניסויים ראשונים, אז זה נכון שהבגידה היא תחתה, הוא האיש הזה, אבל האם הוא עדיין האיש הזה שהיה אז? הוא אותו רובן, אותו רובן בן יעקב שהיה אז, נכון, אבל הזנות הזאת הייתה תחת אישות שנגמרה. אם רובן קידש אישה, כנס אותה ומגרש אותה, ואז בא לבית דין ואומר, תדעו לכם, הבאתי, יש לי עדים על זה שהיא זינתה אז. זה לא דין של מוציא שם רע, כי הוא כבר גרש אותה, כבר התנתקה הברית ביניהם. אז מה קורה פה? פה הוא עדיין נשוי לה, נכון, אז הוא עדיין נשוי לה. אבל מה היבאי של הגמרא? מה הגמרא מתלבטת? אז הוא עדיין נשוי לה, אבל מכוח אישות חדשה. זאת אומרת, מאוד מובן הצעד, למה גם פה, למה כשם שביבם לא יהיה פה דין של מוציא שם רע, אז גם פה לא יהיה דין של מוציא שם רע. כי גם פה לא יהיה דין של מוציא שם רע. זה נכון שהוא טוען שהיא זינתה, אבל הוא תובע סתם תביעה של עונשין. הוא סתם מביא עדים על זה שהיא זינתה, זה כבר לא תביעה אישית שלו, כי האישות שהייתה להם נגמרה. מה הסברה, למה פה זה לא נפשט? למה פה יש לנו בכל זאת אפשרות להגיד? כן?
כי זה מרזל כמו שטוב, יכול להיות שזה אותה אישות, לא?
אני חושב שנראה לי שבזה מסתפקת פה הגמרא, במה שאילן אומר, שיש שאלה מעניינת, בגדר מחזיר גרושתו. כאשר אדם היה נשוי לאישה וגרש אותה, והיא לא ניסה לגבר אחר, והוא חוזר וכונס אותה. האם האישות הזאת היא המשך של האישות שהייתה קיימת, או שהיא פרשה חדשה לגמרי של אישות? ולדעתי יכול להיות שזה ספק הגמרא לנישואים ראשונים. דהיינו שוודאי שהבעל צריך לתבוע על בגידה בו, ועל בגידה בו במסגרת האישות. במסגרת היישות שהוא נמצא בה. וההנחה הזאת אמורה להיות מוסכמת. והספק של הגמרא, אני נוטה שהספק של הגמרא הוא בעצם בגדר אישות שנייה. האם אישות שנייה היא המשך של האישות הראשונה, או שהאישות הראשונה בטלה. אבל לכולי עלמא, מוציא שם רע זה קשור ליסוד הזה של תביעה של בעל על הבגידה בו תחתיו. זו נטייתי. עכשיו, מכיוון שנזקקתי להיבאי הזאת על ניסויים ראשונים, אז לפני שאני אמשיך בשיעור, אני רוצה כמה מילים על הרמב״ם בזה. כן.
אם הוא נושא עוד אישה, ואז בגלל שגם את אישה שניים הוא יכול לצאת
לך? אין קשר. אין קשר בין הדברים. הוא יכול גם תוך כדי לשאת אותם ביחד. זה לא...
הקריאה שזה לא יהיה חלק מהכל ניסויים. זאת אומרת, היא עכשיו כמו אישה אחרת.
למה זה מחריד? אבל כל סיפור שלו עם אישה, זה סיפור אישי שיש לו עם אותה אישה. ודאי שאין דין מחזיר, אין איסור מחזיר גרושתו אם אדם בינתיים מתחתן עם מישהי אחרת, כי מדאורייתא זה בכלל מותר שזה יהיה באותו זמן. אבל הרמב"ם פוסק את ההיבאיות האלה בהלכות נערה בתולה, פרק ג',
באופן כלי הלכות נערה בתולה, פרקים א' ב' זה אונס ומפתה, ופרק ג' זה מוציא שם רע, ונמצתי במסגרת השבוע חזרה לעבור על כל שלושת הפרקים. אז הרמב"ם פוסק שאין דין של מוציא שם רע בשני המקרים, בשתי האיבאיות של הגמרא. אבל איבאי אחת באמת נפשט בגמרא שאין דין של מוציא שם רע. הבעיה של נישואין ירושלים היא בעיה שלא נפשטה.
יכול חומו.
אבל הרמב״ם פוסק שאין בזה דין של מוציא שם רע, כי הוא מקל, אוקיי, אז זה ספק. זה בעיה זה לא יפשטה, זה ספק, ולכן אנחנו לא מענישים אותו. עכשיו, מתוך כדי מהדברים אנחנו רואים שהרמב״ם גם פרש את האיבאי האחרת מרשי. פרק ג' הלכת ה' במערב כולה, אומר הרמב״ם, קידש נערה וגרשה. הוא לא כנס אותה, רשי אמר כנס. הרמב״ם אומר, קידש נערה וגרשה. וחזר וקידשה, והוציאה לה שם רע, והביא עדים שסינתה תחתיו בקידושין הראשונים. ונמצאו זוממים, הרי זה פטור. זאת אומרת הרמב״ם שהוא רק קידש אותה, ואז גירש אותה, ואז עוד פעם קידש אותה וכנס. קידושין. גירושין, קידושין, נישואין, ותביעת מוציא שם רע על התקופה הזאת. אז מאוד יכול להיות לפי הרמב״ם שבמקרה שאמרנו קודם של קידושין ונישואין, אז יהיה דין של מוציא שם רע. אדם קידש אישה ונשא, ויש לו סיפור של מוציא שם רע להגיד. עכשיו הוא קצת התעכב, לקח לו קצת זמן עד שהוא מגיע לבית. אז הוא קצת התעכב. באמצע הוא לא סתם מתעכב, הוא גם ניצל את הזמן לכל מיני פעילויות אחרות, הוא גירש אותה, הוא חזר ונשא אותה, עשה כל מיני דברים. אבל יכול להיות שעדיין, בסדר, זה לא משנה, עדיין יש פה דין של מוציא שם רע. מה יש במקרה פה? למה פה אין מוציא שם רע, לפי הרמב״ם?
כי הוא לא
קנה. מה? זה קידושין שלא הסתיימו בנישואין, ויכול להיות שאין דין של מוציא שם רע על קידושין שלא, על ברית שלא הושלמה, ועל בגידה במצב כזה, אז אין, על זה אין דין של מוציא שם רע. יכול להיות שלרמב״ם יש הבנה אחרת בכלל בכל האיבאיה. בסדר? אז זה רק הערה קטנה על הפרשנות של הרמב״ם לאיבאיה. ועוד שתי נקודות ברמב״ם, זה לא קשור לדיון לרצף הכללי של השיעור, אבל כיוון שאנחנו עוסקים בנושא של מוציא שם רע, אז כדאי לדעת, שתי נקודות שמאוד מאוד העסיקו את האחרונים. האחרונים ממש כתבו על זה שאין המון. ואפשר לראות אותם פה ברמב״ם. אבל המקרה הראשון זה בעיה דלא יפשטה, והרי זה פטור. והרמב״ם כתב בסוף ההלכה, הרי זה פטור מן המלכות ומן התשלומין, וכל הפטור, אם רצה לגרש, יגרש. אז אין לאדם הזה מהכסף ואין לו מלכות. כי בספק אנחנו לא מענישים, וכל הפטור, אז הוא גם יכול, אם רצה לגרש, יגרש. עכשיו, אם רצה לגרש, יגרש, גרם, זה באמת צבליק תאחרונים מאוד, אם רצה יגרש, יש שתי קושיות הפוכות לגמרי על הדין הזה של אם רצה לגרש. אחת מהן זה למה מותר לו לגרש, והשנייה זה למה הוא לא חייב לגרש. אז למה יש מקום לשתי הקושיות האלה? למה, נתחיל ב... למה מותר ולמה לא חייב? מה הפשר השאלה של למה מותר? למה שיהיה אסור לו לגרש?
כי אנחנו מחמירים, אז...
מה?
כי הרי אנחנו מחמירים.
אם זה ספק, אז מה הדין בספק לאו דאורייתא? ספק הדאורייתא לחומרה. יש לאו בתורה, לא יוכל לשלך. נכון, זה לאו שנאמר על מוציא שם רע, לא יוכל לשלך. אז ספק הדאורייתא לחומרה, מה פתאום שמותר לו?
לפי הרמב"ם, ספק הדאורייתא לחומרה זה מדרבנן.
אוקיי, ולכן מה?
לא, 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 לא.
אבל גם הדין דרבנן הזה לכאורה אמור להיות עקף פה. זה הערה במקום, נכון? כי ברמב"ם אתה יכול... בסדר, אבל לפחות מדרבנן, לכאורה לפי הכללים הרגילים, ספק דאורייתא לחומרא זה חידוש בזה ש... ומה השאלה פה? למה שיהיה חייב לגרש אותה? שווי נפשך תרצישו. מי? כן, שווי נפשך תרצישו זה נושא שממש העסיק מאוד את האחרונים במוציא שם רע, כי האחרונים בכלל התקשו, זה קושייה לא על הרמב״ם, זה קושייה קודם כל על התורה. איך יכול להיות בתורה דין שאומר שהמציא שם רע ולא תהיה לאישה לא יוכל לשלחה? איך יכול להיות דין כזה בתורה? הרי הוא אמר שהיא אסורה עליו, שיש את איש הזינתה. ושם בגלל שחתיך את איסור, איך אסורה יכולה להפריח אדם להפריות עם אישה, היא באמת אסורה לו. אז זה קושיית האחרונים על... עכשיו, למה זה קושייה על הרמב״ם? כי חלק מהתשובות שנותנים לשאלה הזאת כקושייה על התורה, זה או שזה גזרת כתוב שאומרת שאני לא אומר פה שהבינה שחתיך את איסורה, או שאין לו שבינה שחתיך את איסורה בדברים שבהם הוא משועבד, והתורה שיאבדה אותו לאישה, ולכן הנאמנות הסובייקטיבית של שבינה שעה, או בוודאי אם זה סוג של נדר, שאני לא חושב שדבר כזה יכול להיות, אבל לא משנה. אז בגלל השיעבוד של התורה, אז לכן אין לו דין של שעה ונפשי חתיכת ואיסור. אבל ברמב״ם זה לא עובד כבר, כי אנחנו רואים ברמב״ם שגם במצב, כמו שאומרת יבם, שאומרת יבם, הכרענו שאין דין של מוציא שם רע. אז אין לי את הגזרות כתוב של פרשת מוציא שם רע. הגזרת כתוב לא חלה פה. הוא לא משועבד לה ואין גזרת כתוב מיוחדת. ובכל זאת אומר הרמב״ם, אם רצה לגרש, יגרש. משהו שהוא לא חייב לגרש. למה? שאבין אף שחתיך די איסורה. זאת אומרת, פה אני לא יכול, פה התורה לא תעזור לי, אני לא יכול להסתמך על איזה גזרת כתוב, כי אנחנו מדברים פה על מקרה שמייתנו אותו מהפרשה. הרבה נכתב על זה, אני ממש על קצה המזלג אתן תשובות פשוטות יחסים, נדמה לי, אבל אל תתנפלו עליי, כי זה נושא גדול וזה לא ממש הנושא שבדיוק. למה לא להגיד ספק כדאורייתא לחומרא? זה קשור לנושא שדיברנו עליו, אני זוכר לפני כמה שבועות, בשיעור שעסקנו בעשה והלא תעשה באונס ומפתה. אבל הדיונים שדיברנו שם הם קשורים גם לפה. שכנראה שיש יסוד להגיד שהציוויים של ולא תהיה לי אישה, וגם עליו שלא יוכל לשלחה, הם הולכים יחד עם החיובי כנס ומלכות. במקרה של מלכות במוציא שם רע, כנס במקרה של אונס ומפתה, זה הולך ביחד, כולל לעניין דיני ספקות. דהיינו שכאשר התורה מטילה על האדם את הסנקציות, אז חלק מזה היא גם מטילה עליו את חובת הנישואין ואת איסור הגירושין. זה לא לאו דאורייתא עצמאי. ראינו שיש גישות באחרונים שבכלל אומרים שגם זה סוג של כנס. ראינו שיש יותר מקורות שנוטים שזה לא סוג של כנס. בכל זאת ראינו את התוספות רית ואת הרמב"ן, שדיברו על זה שהוולא תהיה לאישה זה עשה שבן אדם לחברו. ובתור עשה שבן אדם לחברו, אז יש לזה מעמד שונה ממצוות עשה של בן אדם למקום, ולעניין כמה נפקמינות שדיברנו עליהם שם בדף מ'. איך שלא ננסח את המעמד המדויק, כנראה שזה הולך ביחד, ושזה מה שהרמב"ם פה אומר, שהדברים האלה הם הולכים ביחד עם חובת הכנס. זה לא לאו דאורייתא עצמאי, אלא כאשר אתה מחויב כמוציא שם רע, אחד התוצאות של זה גם שיש איסור גירושין. בסדר, אז זה לגבי למה לא להגיד ספק דאורייתא לחומרא. ולגבי שם נפשך חתיכא דאיסורא, אז כנראה שצריך להגיד שאדם לא אמר שאשתו אסורה עליו. הוא רק אמר שלא מצא בתולים. והוא הביא אותי. הוא לא אמר שהיא... יש מקום לשאול, אני יודע מה קורה אם יש את כהן, ואז מעצם זה שהוא לא מצא לבתולים, זה רק ספק אחד, וספק דאורייתא לחומרא, לפי הסוגיה בתפתית, אז בסדר, אתם מומחים בזה יותר ממני. אבל... טוב, לכאורה צריך להגיד על אשת כהן אני צריך לחשוב, אבל בפשטות צריך להגיד לכאורה שהוא לא אומר שהיא אסורה עליו. בסדר, זה רק... לידע כללי על מה כולם דנים פה בסוגיה.
למה אומרת הגרסה
כן, אולי מה שצריך להיות קידושין הראשונים, נכון, אז או שנישואין לאו דווקא או שגרסה אחרת. לא בדקתי גרסות, אבל בסדר. לרמב״ם, הרמב״ם הוא מאלה שהקצינו את זה שגם הצד הזה הוא חידוש של מוציא שם רע. אמרנו שהצד הזה, פה מאוד קל לראות את החידושים של מוציא שם רע, בצד של שקר. בצד של אמת, יותר קשה לראות את זה. הגמרא בדף מ"ה עמוד א' אמרה, שאני מוציא שם רע דחידושו.
אבל השאלה איך לפרש את זה, והרמב״ם הקצין את החידוש הזה. הרמב״ם והרשב״ם בתוספות, אבל הרמב״ם עוד יותר מהרשב״ם. כי מה אומרת שאני מציא שם רדי חידושו, דה נכנסה לחופה ולא נבעלה באלמה וזינתה בחנק. נכון? אחרי נישואין, אפילו לפני בעילה, אז אין לה כבר דין בתולה והיא מזינתה בחנק, ואילו מוציא שם רבי סקילה. אז רוב הראשונים לא מפרשים את זה כפשוטו. רש"י ותוספות, לא רשב"ם, רוב הראשונים לא מפרשים את זה כפשוטו. הם מפרשים את זה לעניין השתנה דינא השתנה קטלא, אבל ודאי שסקילה יש רק על זנות של לפני נישואין. אבל הרשב"ם בתוספות, בתוספות הארוך במ"ה עמוד א', מפרש את זה מפרש את הגמרא כפשוטה, שאפילו שבמוציא שמרה יש חידוש, שאפילו אם היא זינתה אחרי חופה, כל עוד היא לא נבעלה, עדיין יש לה דין של נערה מאורסה, שהעונש שלה הוא בסקילה. זה שאומר, הסקילה היא כבר לא בפתח בית אביה. לרשב"ם הסקילה היא כבר לא בפתח בית אביה, אז בזה הוא כן מקבל את זה שכבר קרה משהו בנישואין. והרמב"ם עשה את החידוש העוד יותר גדול להגיד שזה אפילו בבית אביה. תסתכלו על הרמב"ם במקור 5, דין חדש יש במוציא שם רע, ומהו החידוש? שאם נמצא הדבר אמת, ובאו עדים שזינתה, כשהייתה נערה מאורסה, אף על פי שזינתה אחר שיצא מבית אביה, ואפילו שזינתה אחר שנכנסה לחופה, קודם בעילת הבעל, סוקלין אותה על פתח בית אביה. אבל שאר הנערות המאורסות שלא היה להן דין הוצאת שם רע, שזינו מאחר שיצאו מבית האב, הרי הן בחנק. אז הרמב״ם בצורה מאוד חזקה אומר שיש חידוש גדול במוציא שם רע, גם לעניין מיקום ההוצאה להורג, וגם לעניין סוג ההוצאה להורג, שבזה גם הרשב"ם אומר, עדיין יש לדין של נערה מאורסה שהיא נסכלת ועל פתח בית אביה. וזה חידוש גדול של הרמב״ם, שהוא באמת, זה באמת חידוש אדיר. כתב הרייבד ז"ל, בוודאי זה חידוש שלא שמענו אותו מעולם. וכי מפני שהבעל הביא עדים, יוציאו לזו בסקילה, ולא משנה שלמה שנינו, כיוון שנכנסה לחופה, אף על פי שלא נבלה, הרי זה בחנק. והטעה אותו מה שראה בכמה מקומות, מצטט את הגמרא שלנו בדף מ"ה. ואינו מתפרש כמו שהוא סובר, הוא קלישת הדעת הוא זה. הרייבד אומר, בסדר, אז הגמרא הזאת בלבלה את הרמב״ם, אבל זה לא יעלה על הדעת. איך דבר כזה יעלה על הדעת? איך דבר כזה יעלה על הדעת? שאשת היא שנשואה, ילדים של סקילה? זה בגלל הסיפור של מוציא שם רע, הרייבד חושב שדבר כזה לא יעלה על הדעת. זאת אומרת, הוא לא מקבל את זה שמוציא שם רע יהיה באמת חידוש שגדר העונש שלה יהיה שונה מדברים אחרים. שעצם דרגת העונש. אבל הרמב״ם כן קיבל את זה. מה? אומר האור שמח, הבאתי את זה אחרי הרייבד, בסוף מקור 5. אומר את זה לא על ההלכה הזאת, על ההלכה הבאה, אבל הוא מתייחס גם להלכה הזאת. ובאמת, כיוון שנכנסה לחופה, כבר יצאה מרשות האב. רק במוציא שם רע, שחייב לתת לאביה מהכסף, הרי נזכלת על פתח בית אביה. אז אומר האור שמח שככלל, התפיסה הרגילה שלנו שמשעת נישואין האישה יצאה מרשות אביה, כבר אין לדין של נערה מאורסה, ובוודאי שאין לדין של פתח בית אביה. איך הרמב״ם מחדש? לא רק... מאלה שיחדש כמו הרשב"ם שיש לדין של סקילה שזה איזשהו חידוש של מוציא שם רע, אבל איך הוא מחדש פתח בית אביה? מה שייך פתח בית אביה? היא כבר יצאה מבית אביה, היא כבר לא קשורה לבית אביה, והזנות הזאת גם לא הייתה בבית אביה. זאת אומרת, אנחנו לא מדברים על זנות שנעשתה בבית אביה, הזנות נעשתה שלא בבית אביה. אומר האור שמח, במוציא שם רע יש לנו חידוש מיוחד שאביה עדיין בתמונה. ולמה אביה עדיין בתמונה? כי אם אתה רואה שהתורה אומרת שנותנים לו כסף גם אחרי ניסוי, זה בשונה מהכללים שאנחנו מכירים מאונס ומפתה, שאחרי נישואין האישה יצאה כבר לגמרי מרשות אביה, ולא שהכסף ילך לאביה. פה אתה רואה שיש דין שהוא בהגדרה אחרי נישואין, יש לנו פרשה בתורה שהיא בהגדרה מתבצעת לאחר נישואין, ואומרת התורה שהכסף ניתן לאבא שלה. אז זה סימן, אומר האור שמח, שיש פה חידוש מיוחד שאנחנו עדיין רואים אותה כשייכת לבית אביה. למה אנחנו עדיין רואים אותה כשייכת לבית אביה? כי זה עדיין תקופה שאנחנו דנים בה, לפחות כשאנחנו נמצאים בסיפור של מוציא שם רע, אנחנו עדיין דנים על אירועים שהיו בבית אביה, אנחנו עדיין מעמידים את זה תחת שבט ביקורתנו, את איך שהתנהגה בבית אביה, ואת איך שבית אביה תפקד בהקשר הזה, ולכן בית אביה עדיין בתמונה, הטענות הם עדיין נגד בית אביה, ואפילו זנות, וזה באמת חידוש אדיר, אפילו זנות שנעשתה אחרי החופה, עדיין זה נחשב לזנות של בית אביה, וזה חלק מהחידוש של הפרשה. אז זה חידוש גדול של של האור שמח, וזה מכניס אותנו כבר קצת למה שאני אסות בו בעיקר מכאן ואילך בשארית השיעור. אנחנו עוברים עכשיו לצד הזה, שזה ודאי עיקר החידושים של מוציא שם רע. מה קורה במוציא שם רע שנמצא שקרה? כי אומר האור שמח שזה שיש 100 כסף שהולכים לאב, זה מראה לנו חידוש שהאב עדיין נכנס בתמונה. החידוש הזה מקרין גם על פה, לכן היא נזכרת בפתח בית אביה. אז החידוש מקרין גם על הצד השני של הפרשה. אבל הסיפור של זה שהמאה כסף האלה הולכים לאב, זה מראה שהאב עדיין נמצא בתמונה גם לאחר חופה, וזה חלק מהחידוש פה בפרשה. מי אומר לו ככה? מי בראשונים אמר שהסיפור של מאה כסף הוא באמת מוקשה וצריך לצמצם אותו? זה בשבילי השאלה הזאת, כאילו לבדוק כמה תסתכלו על השאלה הזאת בדף.
או שלא זוכים.
או שלא זוכים.
שלא
הגיעו
לשם.
טוב, בסדר. זה תוספות ריד. תוספות ריד כדרכו חדשן וחד, בדף ממדלת עמוד ב'. אומר התוספות ריד פה בצד בגיליון. איפה זה? תוספות ריד במדלת עמוד ב' באמצע. זה החידוש גדול של התוספות ריד. הסתכלתי בפסקי ריד, זה כתוב גם שם, והמאדיר שם כותב שהוא באמת לא מצאתי לרבנו דבריה בראשונים. זה באמת שיטה מחודשת של התוספות ריד. תוספות ריד שואל, והיא קשיה והי נשואי ויצאת מרשות האב, והיכי כתב רחמנה ונתן להביאה נערה. הוא באמת שואל, הוא שואל קושיה על התורה, איך זה יכול להיות שהוא נותן להביאה נערה? יש לומר, לאו דלי ודידי, זה לא באמת יהיה של האבא הכסף, אלא שיעשה מהן סגולה לביתו שלא יזכה בהן בעלה. אומר התוספות ריד, האבא באמת לא יזכה, לא יהפוך להיות ביילים. האבא יהיה מהן, בלשון מודרנית, נאמן. הוא יחזיק את הכסף בנאמנות עבורה, הוא ישקיע אותו וישקיע אותו בנכסים ארוכי טווח למענה, כדי שזה לא ילך לבעלה. זאת אומרת, אומר התוספות ריד, בעצם הכסף הזה מיועד לה, אבל לתת את הכסף לה, זה לא כל כך אפקטיבי. למה זה לא כל כך אפקטיבי? כי אם נשארת נשואה איתו, אז בעצם אנחנו לא ממש מענישים את הבעל, ואז זה לא כל כך, זה באמת לא כל כך עוזר לקנוס את הבעל בזה שהוא ייתן כסף לאשתו וזה יישאר אצלה. אז בכן אמרה התורה, טוב, אז אנחנו ניתן את הכסף לאבא בשביל שיחזיק את זה בנאמנות עבורה וישקיע את זה עבורה, וככה זה באמת יהיה כסף שאנחנו בטוחים שישמר לטובתה. למשל, אם הבעל ימות, אם הבעל יגרש אותה, אם יהיה בינתיים איזשהו סכסוך ויגרש אותה. זה החידוש של התוספות ריד. כן.
יש מקרים שבהם הבעל משלם כסף לאישה במקרה שהוא
קבע לה. נכון. התורה לא גזרה שם משהו שצריך לעשות. מה אתה עושה? כאילו מה אתה מציע שנעשה? תן לי יצא. כי פה התורה נתנה פתרון, מדובר על מישהי שיש לה אבא, וזה סיפור מאוד טרי, ומי יודע, אולי נישואים אלה לא ימשיכו הרבה זמן וכו'. זה נכון, יש לנו מצבים ש... בהם, כן.
יש לנו משהו שתומך בדעה שאומרת שקנס הוא עונש. שאם באמת, ניתן את זה לאישה, זה חוזר לבעל. ככה לא עינה שלנו. אבל כל העולם להניש את הבעל, אז אנחנו נותנים את זה לאבא שישמור בשביל האישה. כלומר, מה שיקרה את שלו, זה תשלומים. תשלומים, אולי פשוט מי שנפגע.
טוב, קודם כל אתה ודאי צודק שזה קנס, והענישה לא תהיה אפקטיבית כל כך אם אנחנו נגיד לבעל לתת לאשתו. אבל גם אם אתה כן דואג באמת לאינטרסים שלה, אז זו דאגה יותר מחושבת לאינטרסים שלה לתת את זה לאבא. אבל זה חידוש מאוד גדול של התוספות ריד. התורה אמרה שנותנים להביא הנערה. זה כתוב בתורה. עכשיו, אנחנו עסקנו כבר בחקירות, באונס מופתה, עסקנו הרבה ב... איך לראות את הזכאות של האבא באונס מופתה? האם, מי הנפגע הבסיסי באונס מופתה? האם הנפגע היא הבת ובפועל התורה אומרת שהאבא מקבל כסוג של אפוטרופוס שלה? או שבכלל האבא הוא הנפגע שם
ופגעו בזכויות שלו, ואבא הוא הניזוק הראשי. אבל גם כשאנחנו אומרים שם למה אתה סותרים לזה הוא קיצוני? כי גם כשאנחנו אומרים שם שהאבא מקבל בתורת, לא יודע, נקרא לזה שבח נעורים אפילו, שהאבא מקבל מידיה, היא הזכאית הראשונית. אבל למה זה אנחנו אומרים שאבא מקבל? זאת אומרת, החקירה היא חקירה למדנית. למה זה אבא מקבל ויש לו את כל הזכויות בכסף? ופה אותו סותרים אומר הבנה יותר קיצונית. לא רק שהבת היא הנפגעת המהותית, אלא באמת הכסף הולך אליה, רק האבא מחזיק אותה בנאמנות עבורה. ולהגיד דבר כזה, כשהתורה רק אומרת שנותנים להביא אדמה, זה באמת חידוש גדול. אם כי יחיר ואני הרהרנו בזה גם באונס מופלטה. ואתה הצעת מהלכים כאלה לגבי הראש הפסגה, אמרו לי שכשבונים את ההבנות האלה שהאבא מקבל עבורה, יכול להיות שבאמת הרעיון הוא, שיכול להיות שיש איזושהי הנחה, הנחה אופטימית של חז"ל, שבפועל אבא ימצא את הדרכים להשתמש בכסף לטובה הבת, ולכן יש בשיטת התוספות בהתחלה פרק רביעי, גזירת כתוב שגם הבושת ופגם, שהם חיובי ממונה, הם לא עוברים ליורשים של אבא, אלא הם עוברים לבת. יכול להיות שהטעם לגזירת כתוב הזאת, זה שאנחנו מעבירים את זה לאבא, זה מתוך איזושהי תקווה שאבא ישתמש בזה, ימצא את הדרכים להשתמש בזה לטובתה, ואנחנו בטח לא נעביר את זה לאחים שלה. אז יכול להיות שם זה להעלות איזושהי סברה. בפועל האבא מקבל את הזכויות. פה עדיין התוספות מטריד הוא יותר קיצוני.
פה זה אבל יותר קיצוני, כי צריכה לומר שזה
אפילו האבא לא זוכר. כן, פה זה עדיין יותר קיצוני, אבא עושה בזה סגולה עבורה. זה כן, זה בהחלט חידוש מרחיק לכת של התוספות מטריד. כן.
אתה
כמובן,
בכלל לא, כאילו, אני גם לפרש אותה ככה. לכאורה
גזירת כתוב זה שהאב,
הנסיעה לאבא לא
סייגה לירושה,
נסיעה
שהאבא
לא מוכר בכסף עד שהוא לא מקבל אותו ביד.
זה כתוב אחרת, זה משהו אחר, זה גם לא אותו פסוק. פה אנחנו מראים על פסוק שמוציא שם רע.
לא, אני מדבר על אחד שהזכרת
לגבי... לא, שם דיברתי על גזירת כתוב של התוספות, לא של רבי שמעון. התוספות הראשון בפרק רביעי אומר שיש גזירת כתוב שמקישה את הבושת ופגם לכנס. אז זה חידוש גדול של התוספות ריד, שמה שהביא אותו לחדש אותו זה שזה מוזר, זה לא עובד עם ההיגיון הרגיל שלנו. אחרי נישואין היא יצאה מרשותו של האב, אז אור שמח מסביר לי למה היא לא באמת יצאה מרשותו של האב, למה האבא באמת עדיין בתמונה. אבל התוספות ריד אומר שזה באמת לא יכול להיות, היא כבר יצאה מרשותו של האב, אז לכן צריך להיות שבאמת הכסף הולך אליה. כן, קשה לי לענות על השאלה הזאת, כי התורה אמרה משהו, ואז הוא בא ואומר שבעצם זה בנאמנות עבורה. אז זה... מה? ההיגיון הופיע אותו לזה. מה זה היגיון? ההיגיון ההלכתי הכללי, זאת אומרת שהוא יודע מתי היא יוצאת מרשותו של אב ומתי לא. אוקיי, עכשיו, באמת אני חושב שהרבה חולקים על התוספות ריד, אבל חלק מהדרכים לחלוק על התוספות ריד, זה פשוט באמת לנקוט צד בחקירה שדיברנו על אונס ומפתה, ובאונס ומפתה התלבטנו האם הניזוק הראשי הוא האב או הבת, והרבה חושבים שבמוציא שם רע יש יותר צד להגיד שהניזוק הראשי הוא האבא, והאבא באמת הוא זה שרצו להוציא עליו שם רע, והדין של מאה כסף מחויב ישירות אליו. תראו למשל את התוספות ראש במקור 7, התוספות ראש כמה דפים לפני כן בדף למתת עמוד א', הגמרא שם אמרה הועיל ונישואין מוציאים מרשות האב, שניסויים באופן כללי מוצאים מרשות האב, שזה מה שהוביל את התוספות ריד לשאול איך זה יכול להיות שהכסף הולך לאבא. אבל התוספות ראש אומר שיטה אחרת, ואף אגב ניסויים אינן מוצאים מרשות האב בעניין מהכסף של מוציא שם רע. תרץ רבנו מאיר לוי, תרץ הרמה, משום דהת המוציא לאז על האב שיומרו ארור שזו גידל, ולכך נסכלת נמי על פתח בית אביה, הלכך עיקר חיוב הממון אבא בשביל גנאי האב. אז אומר הרמה שעיקר חיוב הממון בשביל גנאי האב, והאבא באמת תובע בתור ניזוק, רצו להוציא עליו גנאי, לכן יש דין של סקילה על פתח בית אביה אם זה נמצא אמת, וכיוון שאבא הוא הנפגע אז הוא גם זה שזכאי לכסף. זאת אומרת בדיוק הקיצוניות השנייה מהתוספות ריד. עכשיו יש שיטה בדף ממדלת עמוד ב' של מי זה? זה רבי יוסי בר חנינה. רבי יוסי בר חנינה אומר המוציא שם רע ליתומה פטור, שנאמר ונתנו להביא הנערה פרט לזאת שאין לה. אז הוא אומר שבמוציא שם רע ליתומה אין חיוב. ואומר הבית יעקב פה בהמשך מקור שבע שזה דין דווקא במוציא שם רע. ובסדר, הוא טוען, תלמדו שם את הסוגיה עם רשי, תוספות, רמב"ן, הפניתי לזה קצת בדף. הוא טוען שזה, הוא מבין בסוגיה שזה דווקא במוציא שם רע. הוא אומר שדווקא במוציא שם רע, כי באמת עיקר החיוב הוא לאב, ולכן במוציא שם רע ליתומה אז אין מקום לחיוב. זה טענתו של הבית יעקב. מי זה הבית יעקב? ועל הנתיבות. אז הוא ככה טוען טוב. עכשיו בסדר, זה מעניין, אבל הטענה הזאת, אבל א', חלקו עליו גם בפירוש של רבי יוסי בר חנינה, ב', הראשונים לאו דווקא פירשו ככה, ב', בכל מקרה להלכה לא ככה, הלכה לא כמו רבי יוסי בר חנינה, אלא כמו המשך הסוגיה, ופוסק הרמב״ם בפרק ג' הלכה א', ואם הייתה יתומה, הרי אין של עצמה. הרמב״ם פוסק שאם הוציאו שם רע ליתומה, אז הכסף שייך לעצמה. אז אנחנו לא אומרים שהאבא הוא הניזוק היחיד, ואחרת זה. אנחנו אומרים שיש מצב שהכסף כן יגיע אליה. זאת אומרת, אנחנו, זה כן נכון שגם היא, שיש גם פגיעה בבת. התורה העדיפה, כמו באונס, לתת את זה לאבא. ויכול להיות שגם האבא תובע כניזוק ישיר, כמו שאומר התוספות ראש. אז יכול להיות שאבא, כאשר האבא תובע, הוא תובע כניזוק ישיר על זה שהוציאו עליו שם רע. בסדר, אז אבא תובע כניזוק ישיר, אבל אבל על אף שאבא תובע כניזוק ישיר, זה לא אומר שהיא בכלל לא צד בעסק, וכאשר אין אבא, אז יכול להיות שהיא הניזוקה היחידה, ואז הכסף הולך אליה. לא זוכר, האם מישהו מסביר שלא, אבא הוא הניזוק הישיר, אבל יש דין שאומר שאבא לא מוריש זכות שבביתו, והכסף הזה בכל זאת הוא קיבל בגללה, אז לכן זה לא יהיה לירשים שלו אלא אליה. זה לא נראה ככה. הוא הוציא שם רע ליתומה, זה ודאי צריך להגיד שגם היא, גם לה יש דין של ניזוקה, ולכן היא יכולה לתבוע. אבל עדיין יכול להיות שכאשר אבא תובע, הוא תובע בתור ניזוק ישיר. אז דיברנו בינתיים על המאה כסף. אבל דיברנו על שאלה מסוימת של המאה כסף למי הם, לאבא או לבת. מה היסוד החיוב הזה של המאה כסף? על זה עדיין לא דיברנו. זה, הגמרא כבר מעלה שתי אפשרויות, הגמרא בערפין במקור 9. אומרת הגמרא, אומרת המשנה שם בערפין, ומוציא שם רע להקל ולהחמיר, כיצד? מוציא שם רע כמו כל ההכנסות, אז כמו כל הכנסות הכתובים של התורה, התורה קובעת סכום הכי, שהוא לא מתחשב בנתונים המקריים, האישיים, כיצד אחד שהוציא שם רע על גדולה שבכהונה ועל קטנה שבישראל, נותן מעשה להסכום הוא אחיד. נמצא האומר בפיו חמור מן העושה מעשה. הדין של מוציא שם רע אומר, מראה לנו שאמירה בפה יותר חמורה מעשיית מעשה. למה יותר חמורה? כי מוציא שם רע זה 100, ואונס ומפתה 50. זה רק 50. נמצא האומר בפיו חמור מן העושה מעשה, שכן מצינו שלא נתחתם גזר דין על אבותן במדבר, אלא על לשון הרע, שנאמר וינסו תדעי את מותמי. אז הנה תראה את חומרתה הגדולה של לשון הרע, שזה חמור אפילו מעושה מעשה. האמת שאני חייב להגיד שלא קל לי עם הדין הזה. המשנה מסבירה את דין התורה. אני לא יודע, זה באמת קשה לי להפנים את זה. אני צריך לעבוד על עצמי. יותר חמור, כן? יותר חמור להוציא שם רע למישהי מאשר לפגוע בפיזית ולאנוס אותה. זה באמת נשמע מרחיק לכת, שבאמת הפרופורציות הכספיות פה זה שזה פי שתיים. יש בזה משהו, יש בזה באמת משהו מפתיע. זה נכון שהוא ניסה להרוג אותה, בניגוד לאונס ומפטר, פה יש קטע שהוא ניסה להרוג אותה. וזה נכון, אבל הגמרא בדיוק מבדילה בין שני הכיוונים האלה. הגמרא שואלת, המשנה אומרת שהעניין זה לשון הרע, שיסוד החיוב של המאה כסף זה לשון הרע. שואלת הגמרא, ממה? דילמה משום דקגר אם לקט לה. תכתיב, ואם אמת היה הדבר, והוציאו את הנערה, הוא סקלוע. אז יכול להיות שבילה שהוא ניסה להרוג אותה, וזה החיוב. המערב אמר קרא כי הוציא שם רע, על שם רע שהוציא. אז הגמרא בעצם העלתה שתי אפשרויות על החיוב של מאה כסף.
אולי נפרש שזה בגלל שהוא ניסה להרוג אותה, אבל הכרעת הסוגיה שזה לא בגלל שהוא ניסה להרוג אותה, על עצם זה שהוא הוציא שם רע, הוציא לשון הרע. ושזה יסוד החיוב של המאה כסף, ולכן זה מה שמפסס את המשנה. עכשיו זה גם עורר כל מיני דיון בראשונים, באחרונים. הגמרא הרי אומרת שקטנה היא לאו בת עונשין, ולכן לא הגיוני שהיא נמצאת בפרשת מוציא שם רע מעצם זה שהיא לאו בת עונשין. אז זה אולי יכול לגרום לי לחשוב שכל החיוב זה על זה שהוא ניסה להרוג, ובקטנה הוא לא ניסה להרוג. אז מי יתארך להסביר לי שאני לא אתאה בטעות הזאת? תוספות בדף מם. תוספות בדף מם עמוד ב' אמר שלא תחשוב שזה בגלל שהוא ניסה להרוג, זה לא הרציונל. הוא לא ציטט את הרחין, הוא ציטט גמרא בסנהדרין, אבל בסדר? ותוספות אומר, לא, העניין זה הוצאת שם רע. העניין זה הוצאת לשון הרע. אבל לשון הרע, זה שהיא עשתה עבירה כגדולה, להוציא לשון הרע על זה שקטנה זינתה מרצונה, זה לא הוצאת שם רע במובן, זאת אומרת, גם מצד הלשון הרע, זה משהו הרבה פחות חמור, ולכן גם בזה יש סברה במוציא שם רע שזה לא ישר. המשנה למלך, שלחתי לזה בדפים, אמר שיכול להיות שבאמת הסוגיה פה נוקטת כמו אבא אמינה של הרחין, ושיכול להיות שאבא אמינה של הרחין היא לא, היא בעצם מחלוקת בסוגיות, ולכן יש בעצם שתי אפשרויות, או לשון הרע, או ביזיון דימן. אז זה שתי אפשרויות שיש לנו בדין של מאה כסף.
מה אם אתה יכול להיות אהבה מינה לולי דברי תוספות?
המשנה למלך אומר שיכול להיות שיש מחלוקת סוגיות, ושיש סוגיות שכן לוקחות את אהבה מינה של הרחין, דיינו שהוא ניסן לגרום למיטה, ושרבד אבא רבא בסוגיה במם עמוד ב' ונמד ד' חשב ככה. בסדר, עכשיו קצת לגבי התמונה הכללית של שלושת החיובים האלה, מאה כסף, מלקות ואיסור גירושין. תראו במקור 6, יש החוכמה, הוא מסביר ככה, זה הבעל שונאה, ורוצה להתאחר ממנה בלא מורא, לכן מוציא שם רע להם. כמו שאמרו בספרי, רבי שמואל אומר, באורן השנאה גורמת, שמביאתו לידי לשון הרע. מכאן אתה אומר, עבר אדם עבירה קרסת, כל עבור עבירה חמורה, עבר אדם עבירת הלדה חמורה, כל עבור עבירה תקום ולתקו, זה היה לא תקנה את אביך, וכי יפה נמנה, עד שבא לידי שפיכות דמים. כי באמת, זאת אומרת, השתי אפשרויות האלה הם לא כאלה רחוקות, זה לשון הרע עד כדי ניסיון גם לשפיכות דמים, באמת יש פה שני הדברים. אבל אביה תובע מה שנוגע לו, שהוא הוציא עליו שם רע. זאת אומרת, אומר המשך חוכמה, התביעה היא בכל זאת השם הרע של אבא, ופה המשך חוכמה לשיטתו, למה הוא לשיטתו?
משהו כתב.
מה? משהו כתב. הוא דיבר על תביעה של אבא. נכון, אז הוא לשיטתו במה שכתב באור שמח. אבל אבי התובע מה שנוגע לו, שהוא הוציא עליו שם רע, שהוא ימסור ביתו לזנות, ויחנכה בחינוך פרוע כזה שתזנה בזה תביעה. לכן אמר, והנה שם על ילות דברים, למור למצאתי לתך בתולים, שהוא אמר על ביתי, מה שגידלתי אותה שהיא זינתה, אחרי שומרי אותה בחינוך טוב, הוא חרפה לי, הוא חיון שם עליי על ילות דברים. לכן נשלם עבור הביזיון של אביה, מהכסף לאביה. אז אומר האור שמח שהמלכות, הכסף זה באמת ישירות לאב, על השם רע שביזה אותו. ולכן הכסף באמת מתחייב ישירות לאב, ולוקה על שרצה להורגס. המלכות, אומר המשך חוכמה, זה באמת חיוב שהוא חייב בגין מה שהוא רצה לעשות לה. המלכות, משך חוכמה, ניסיון גרימת מוות, לוקה על מה שרצה להורגס. לכן אין זה, עכשיו הוא מתרץ את זה, מחזיר אותנו לליקים לבדרה מיני. לכן אין זה רק כמו מלכות לזה ותשלומים לזה, לכן לוקה ומשלם. הוא שאל, איך זה יכול להיות שיש דין של מוציא שם רע, אין אדם לוקה ומשלם? איך זה שהוא גם משלם וגם לוקה? אז הוא אומר, זה מלכות לזה ותשלומים לזה. התשלום זה באמת מהותית לאבא, כי אבא הוא הניזוק, והמלכות זה על מה שהוא רצה לעשות לה, ולכן זה שני גורמים שונים, שני נפגעים שונים, ואין פה בעיה של אין אדם לוקה ומשלם. האמת שגישה נראה לי די רווחת אחרת, זה לקחת את מוציא שם רע דווקא כדוגמה. זה בקשר של קים למדרה במיני, לקחת כדוגמה מובהקת שכאשר התורה אומרת שעל דבר אחד יש שני חיובים, אז לא שייך לשאול פה דין קים למדרה במיני. זה העונש שהתורה נתנה לו, התורה נתנה לו עונש עם שני סעיפים. מה אתה תגיד לתורה איזה עונשים לתת? התורה נתנה לו עונש עם שני סעיפים, יש לו עונש הזה גם מלכות וגם ממון.
זה בכלל לא שייך לקיים לגזרה בדיני, זה לא...
דומה עד זומם?
מה?
דומה לעד זומם אולי?
זה עד זומם של רבנו תם ב... יכול להיות שזה התירוץ של התוספות בדף למד על עד זומם.
אפשר אולי להגיד שיש פה...
אחרי זה הוא מדבר על יתומה, תקראו את אחרי זה את המשפט האחרון. היא מקבלת 100, אבל... מה? יורשת את האבא. בסדר. הרמב״ם יש לו במקור 8, במורה נבוכים, יש לו הסבר משלו על השלישייה הזאת. הלא תסתכל ברוב יושר, אלו חוקים ומשפטים צדיקים, איך שפטו במוציא שם רע. והוא כי אין ספק, כי זה האיש הרע, לא אהב אשתו אשר הוציא עליה שם רע, ולא מצא חן בעיניו. ואילו היה רוצה לגרשה כדין כל מגרש אשתו, לא היה לו מונע מזה. אך היה מתחייב לתת לה חוקה ראוי לה, אז הוא היה צריך לתת לה את הכתובה, כתובת בתולה. ושם לה לילות דברים כדי להיפטר ממנה בלא תשלומים, והוציא על הדיבה ודבר שקר להחזיק בחוקה שיש לה עליו, והוא 50 כסף, כי זה הוא מאור הבתולות הכתוב בתורה. ומפני זה גזר עליו השם יתברך לשלם 100 כסף. נמשך אחר הריקר של רשונלים לשלם 2 לרעהו, וכדין עדים זוממים. כן, זה המוציא שבע חשב להפסידה 50 כסף דברים לתת לה, ישלם 100. זהו עונשו על שהיה כובש חוקה הראוי לה והשתדלו להחזיק. זאת אומרת, הרמב״ם, המאה כסף האלה הם בעצם דברה שלישית, כפל על הכתובה. הוא רצה להוציא ממנה כתובת בתולה, והמאה שקל, המאה כסף האלה הם כפל על הדבר הזה. זה לכאורה כיוון שלישי שלא כתוב בשס. הרמב״ן על התורה גם אומר את זה. מעניין מאוד הכיוון השלישי הזה במוציא שם רע. המנחת חינוך דן, הוא לא מזכיר את הרמב״ם והרמב״ן, אבל המנחת חינוך דן בשאלה מעניינת, האם הדין של הגמרא בדף למתת עמוד ב' שאם האונס מת או מגרש אותה לרצונה את הנאנסת, אז הוא אומר את הגמרא שהוא לא צריך לשלם, שאין כתובה לאונס, יצא כסף כנסה בכתובתה. נכון? שלכן אונס לא חייב בכתובה, יצא כסף כנסה בכתובתה. המנחת חינוך שואל, האם הדין הזה נכון גם במוציא שם רע? שיצא כסף כנסה בכתובתה. מוציא שם רע שמתי שהוא כן מגרש, נגיד שהיא רוצה להתגרש, או כאשר הוא מת, האם יצא כסף כנסה לכתובתה? הוא כבר שילם לה כסף. והמנחת חינוך נוטה שלא. הוא אומר, לא אמרו לנו את זה פה. הגמרא אמרה את זה על אונס, הגמרא לא אמרה את זה על מוציא שם רע. מן הסתם, הגמרא אני חושן בסיס לזה. יש לו כבר חיוב באונס, הוא עכשיו הולך להתחתן איתנו. ואנחנו אומרים שהוא לא חייב עכשיו בכתובה. אבל פה מדובר על מה שכבר נסע בתולה, התחייב לה כבר בכתובה בתולה משעת הנישואין. ואין שום דבר שמפקיע אותו מאחורת כתובה הזאת. אז מכיוון שאין דבר שמפקיע אותו, אז לא שייך להגיד יצא כסף נסע בכתובתה. אני לא יודע, לפי הרמב״ם והרמב״ן, שאלה גדולה. האם על פניו מסתבר שכן נגיד יצא כסף נסע בכתובתה, ושכן נגיד את אותו חידוש של אונס גם כאן. שאלה מעניינת. ממשיך הרמב״ם, עד כאן דיברנו על הכסף. והיה עונשו על, אני שלוש שורות לפני סוף מקור שמונה, והיה עונשו על שפחת מעלתה והוציא עליה כל הזנות, שהיו פחותין מעלתו כשהיא ברצועה, כאמור ויסרו אותו. אז אומר הרמב״ם שהמלכות זה, דווקא המלכות זה על ההוצאת שם רע. זה נכון, הרמב"ם אומר שכנגד הביזוי הזה אז מבצעים אותו במלכות. עכשיו זה בהחלט נכון שמלכות, עונש מלכות זה עונש שיש בו ביזוי. רואים את זה בסביבות במלכות שזה חלק מהותי מהנישה במלכות. זה נקלע. אבל בסדר, לא יודע, זה קצת הפתעה פה. באמת לכאורה יש פה משהו, לא סתם רצה לבזות אותה, אלא הוא רצה באמת לגרום למוות. בסדר. והיה עונש על בחירתו התאווה ובקשו הנאה לבד. האדם הזה רק רצה תאוות ותאוות מיניות, וזה לא מספיק מצא חן בעיניו לילה כלות, אז הוא רצה לזרוק אותה. אז על אדם נהנתן כזה שנתחייב להחזיק בעולמית. זה העונש שלו, זה האיפכא מסתברא, זה זה בדיוק לקחת אותו לצד השני, שיחזיק עולמית באישה הזאת, לא יוכל שלך כל אימיו, כי לא הביאו כל זה רק היותה כאורה בעיניו. כן, ירפו המידות הרעות כשיהיה רופאם המצווה האלוקית, אומר הרמב״ם. טוב, לגבי המלכות, אני רואה שכבר שעה מאוחרת, אבל צריך, תחשבו על שתי הדעות בגמרא בדף מ"ו, מה ההזהרה שהיא המקור למלכות, מחלוקת כתוספות בממה המודבט למטה, האם עד כמה יש פה סיפור רגיל של מלכות, או שהמלכות הם חלק, לפחות בשיטת רבי יהודה, או שוודאי שהמלכות הם חלק מגזרת כתוב ייחודית של פרשת מוציא שם רע. בסדר, זה שיעורי בית. יישר כוח.